יומן השנה של כל חי לסיכום שנת תשפ"ג. מגישים בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, ערב טוב, שלום דוד חכם.
שלום בצלאל.
תשפ"ג הייתה מהשנים הסוערות ביותר שידע מדינת ישראל. משבר פוליטי שהגיע לסיומו במערכת בחירות חמישית, אבל התפתח בהמשך משבר חדש ועוצמתי יותר. ממשלה חדשה הוקמה, רפורמה משפטית יצאה לדרך וגרמה למשבר בלתי נגמר. הפגנות סוערות נגד הממשלה, דיבורים על סרבנות בצבא ועוד שלל אירועים שליוו אותנו השנה וכנראה גם בשנה הבאה.
תשפ"ג הייתה שנה לא קלה גם מבחינה ביטחונית, לא מעט פיגועי טרור ועשרות יהודים שנרצחו. בתוך כל זה גם שלושה פיגועים קשים ביותר, בהם נרצחו יהודים חרדים בירושלים, וגם שני מבצעים צבאיים, ברצועת עזה ובג'נין.
תשפ"ג הייתה שנה בליווה הציבור החרדי כמה ממנהיגי הדור, גדולי תורה והאדמו"רים שהלכו לעולמם. מאות אלפים ליוו אותם והעניקו כבוד גדול לתורה.
תשפ"ג הייתה גם שנה כלכלית מורכבת מאוד, עם מיתון עולמי מתמשך, ריבית שעולה ויוקר מחיה שרחוק מלרדת. זו הייתה שנה בה כל משפחה בישראל שילמה על המשכנתא החודשית מאות שקלים יותר מהשנה שקדמה לה.
ורגע לפני סיום תשפ"ג, רגע לפני שתכלה שנה וכללותיה ותיכנס לה השנה החדשה תשפ"ד, אנחנו כאן ביומן לסיכום השנה, יחד עם נבחרת הכתבים של כל חי, רעיונות, הקולות שעשו את השנה, וגם אנשי השנה שעוד מעט נדבר עליהם.
וצריך לומר משהו, נכון, הבחירות המוניציפליות עשויות לעניין את המאזינים לא פחות מאירועי השנה החולפת. אבל הבחירות המקומיות, נזכיר לכם, התקיימו בתשפ"ד, עוד חודש וחצי. הערב אנחנו נהיה כאן בשידור בעיקר עם מה שהיה, פחות עם מה שיהיה.
וגם לא מה שקורה עכשיו, הפגנות ברחובות, והפעם הפגנות על מעצר של בחור ישיבה, וקורים עוד דברים, ויש בגץ שהיה אתמול על עילת הסבירות, קורים הרבה דברים, אבל אנחנו נסכם כאן את השנה כולה שהייתה, וגם בשלוש השעות הבאות אתם תבחרו את איש השנה בפוליטיקה החרדית, בפוליטיקה המקומית וגם בכלכלה. אתם מדרגים אותם וקובעים מי הם אנשי השנה שלכם בקטגוריות שעוד מעט נציג לכם. יומן השנה של כל חי, בעריכה אסתי פלד, העורכת הראשית של המהדורה המרכזית, שלמה פולק בהפקה, עריכת הכתבות פסח בגד, טכנאי השידור שלנו פנחס בינדר, כאן באולפן בצלאל כאן ודוד חכם, יוצאים לדרך. אז לפני שנפתח, אנחנו נתחיל עם אנשי השנה של המאזינים שלנו לתשפ"ג. מי הם אנשי השנה? לא אתה דוד ולא אני יודעים מי הם יהיו, אבל אנחנו מציגים למאזינים את האופציות במי לבחור, במי להצביע. ובכל שעה משלוש השעות הבאות המאזינים יצביעו במערכת הטלפונית שלנו על איש השנה שלהם. בשעה הזו, השעה הראשונה מתוך שלוש של יומן השנה, כן, שלוש שעות, אתם הולכים ככה, מצד אחד, לא רוצה לומר לסבול אותנו, אבל אתם תהיו מרותקים, כי יהיו גם כאן כתבות מרתקות מאוד עם כל הקולות של השנה. אז בשעה הזו אתם בוחרים את איש השנה שלכם בפוליטיקה החרדית, ובחרנו, דוד, שלושה.
את שלושת ראשי המפלגות החרדיות, הרב אריה דרי, יושב ראש תנועת ש"ס, הרב משה גפני, יושב ראש דגל התורה, והרב יצחק גולדקנופ, יושב ראש אגודת ישראל. הם שלושת המועמדים שלנו ביומן השנה, לתואר איש השנה בפוליטיקה החרדית.
אז אנחנו פותחים כעת את קו הטלפון להצבעות שלכם על איש השנה בפוליטיקה.
לבחירת אנשי השנה בפוליטיקה החרדית, חייגו כעת 039-039-039, שלוחה 9.
אז כאמור, מי הוא איש השנה שלכם בפוליטיקה החרדית? הרב אריה דרי, הרב משה גפני, או הרב יצחק גולדקנופ, אתם יכולים להצביע עכשיו, בחצי שעה הקרובה, לקראת סוף השעה, נכריז כאן מי נבחר לאיש השנה.
רגע, בטלפון הזה חרדית. שהם מתקשרים עכשיו כדי להצביע, מופיעים להם שם השמות גם?
כן, כן, הם שומעים גם את השמות ואת המספר של כל אחד ואחד, 039-039-039, אתה רואה את הצג המחשב כאן, את ה-350 שכבר התקשרו?
כן.
הנה זה כאן. שלוחה 9 כמובן בטלפון הזה, ואתם מדרגים מי הוא איש השנה שלכם, תנסו להשפיע כמה שאתם רוצים יותר, אפשר לדרג פעם אחת, מי שינסה פעם שנייה.
זה בפוליטיקה, מי הוא איש השנה שלכם בפוליטיקה, אחד משלושת ראשי המפלגות החרדיות, והטלפון הוא 0, מה אמרת? 039, כן?
039, שלוחה 9.
צריך לשנן את המספר הזה.
תשמע, מספר קל יותר מכוכבית.
טוב.
ובשעה הבאה אנחנו נבחר מי הוא ראש העיר, מי הוא איש השנה בפוליטיקה המקומית? גם הבני ברקים יוכלו להצביע לאלעד, ואלעד לבית שמש, לא לבית שמש, לביתר, לערים החרדיות עם ראש עיר חרדי, אבל זה יהיה בשעה הבאה. אנחנו נפתח עכשיו בפרק הכתבות, בהמשך גם יהיו כאן רעיונות עם אנשים מעניינים, והכתבה הראשונה שלנו תעסוק בעניין הפוליטי, כי השנה החולפת נפתחה במערכת בחירות סוערת, חמישית בסדרה, שהסתיימה בניצחון גדול של מחנה הימין. לקח למנצח בנימין נתניהו הרבה מאוד זמן עד שהוקמה ממשלת הימין על מלא עם 64 מנדטים, אבל זו התחילה לא ממש ברגל ימין, כשהתקלות החלו תוך זמן קצר. הפיתורים של השר הרב אריה דרי והרפורמה הגדולה של שר המשפטים יריב לוין. על השנה הפוליטית הסוערת, פרשננו הפוליטי איתי גדסי.
שנת תשפ"ג הייתה שנה מאתגרת עבור הפוליטיקה והחברה הישראלית. למרות תוצאות הבחירות המאוד ברורות, המדינה נכנסה למצב של חוסר יציבות פוליטית עם מתיחות חברתית גוברת שכמותה לא הייתה כאן הרבה מאוד שנים. הממשלה ה-37 בראשותו של בנימין נתניהו נאלצה להתמודד עם מספר אתגרים משמעותיים, ביניהם הרפורמה המשפטית, המצב הביטחוני המתוח והגל המתמשך של יוקר המחיה.
שר האוצר המוכשר שלנו, בציניות, בשנאה שהיה לו כלפי הציבור החרדי, הלך והטיל, כשלא היה שום צורך בעולם, מיסים פוליטיים על החד פעמי ועל השתייה הממותקת.
השנה נפתחה במערכת הבחירות לכנסת ה-25 שנערכו בחודש חשוון. הייתה זו מערכת בחירות שאף אחד לא ידע איך היא תסתיים. האם הפעם נגיע להכרעה אחרי 3.5 שנים ו4 מערכות בחירות, כשאף מפלגה לא הצליחה לזכות ברוב מוחלט בכנסת?
גוש נתניהו, 59 מנדטים.
גוש נתניהו, תקוע, 59 מנדטים.
גוש הימין מקבל 59 מנדטים.
אני איילת שקד, ואני המנדט ה-60 של ממשלת הימין.
לא היו דרמות גדולות בהרכב הרשימות לכנסת, במיוחד בשמאל הישראלי, למעט אולי החיבור בין בני גנץ לגדעון סער. הליכוד בחר את נציגיו בפריימריז, הציונות הדתית של סמוטריץ' ועוצמה יהודית של בן גביר רצו ביחד, כשאיתם גם אבי מעוז, והתפצלו אחרי הבחירות לשלוש סיעות שונות.
במובנים רבים נכנסנו לפוליטיקה כדי להוביל את התיקונים הקריטיים האלה, ואם אנחנו נהיה גדולים, אז תהיה לנו את מלוא הלגיטימציה.
במפלגות החרדיות נראו פנים חדשות בעיקר בש"ס. יהדות התורה נפרדה מהשר לשעבר יעקב ליצמן והציגה ראש רשימה חדש, יצחק גולדקנופ.
חוב קדוש, יפתח בדורו כשמואל בדורו. ואם באים היום גדולי ישראל ואומרים, כדי לשמור על יהדות בארץ ישראל עליכם להצביע, יהדות התורה וש"ס קוראים לזה חוב קדוש, ומה הם כותבים?
היה גם ניסיון לפסול את עמיחי שיקלי ועידית סילמן מלהתמודד ברשימת הליכוד, אולם שופטי בג"ץ הפכו את החלטת יושב ראש ועדת הבחירות.
אם חייך יקרים לך, גימל.
ש"ס היא המפלגה החברתית היחידה בישראל.
טריפל ש"ס, גם יהודי, גם ימני וגם חברתי.
אנחנו נמצאים בסכנה שאלה שנגדנו, שנגד היהדות, הולכים ונוערים לקלפיות.
מי שהיה פה בשנה וחצי האחרונות, יודע מה שהממשלה הזו עשתה. אנחנו יודעים מה שמתכננו לעשות, מבין שהיום צריכים להכריע.
היום יוכרע לאן פנינו מועדות. השעות הקרובות אתה יכול להשפיע ולהכריע.
תוצאות הבחירות הפעם היו ברורות וחד משמעיות, ויהיו שאמרו שתוצאות הבחירות שיקפו את השינוי הדמוגרפי שמתחולל כאן בעשורים האחרונים, בין הימין האמוני לשמאל הליברלי. 64 חברי כנסת למפלגות הימין, 56 בלבד למפלגות השמאל והערבים. מפלגת השמאל מרץ נמחקה.
הליכוד מחל 32 מנדטים. יש עתיד 24. תת 14. כן 12. ש"ס 11 מנדטים. יהדות התורה 7 מנדטים. למד 6 מנדטים, עם 5, ו-מם 5, ומפלגת העבודה 4 מנדטים.
אני אקים ממשלה לאומית שתדאג לכל אזרחי ישראל בלי יוצא מן הכלל, לכולם.
הספרדים גאים להיות שסליקים!
אבל אני אבטיח לכם דבר אחד.
כן.
שבעזרת השם זאת תהיה ממשלה טובה לכולם.
יש עתיד עשתה היום הישג נדיר. קרוב למיליון אזרחים ישראלים הצביעו יש עתיד בבחירות האלה, הבאנו מספר מנדטים חסר תקדים.
אני מאוכזב, אני חש אכזבה.
במהלך השבועות הבאים המליצו כצפוי 64 חברי כנסת על בנימין נתניהו כמועמדם להרכיב את הממשלה הבאה, ולכאורה ממשלת הימין על מלא הייתה אמורה לקום תוך כמה ימים, כשכולם יודעים מה כולם רוצים ומה העקרונות, מה סדרי החשיבויות של כל מפלגה ומפלגה, אבל משהו התחיל בלי הרבה סייעתא דשמיא. המסע ומתן עם המפלגות השונות נערך בעצלתיים, במיוחד מול המפלגות החרדיות, שהגיעו עם רשימת דרישות ארוכה ביותר עם מאות סעיפים.
בינתיים אנחנו רואים לסעיפים וזה מתקדם. גם בטוח שיש רצון טוב. יש סעיפים רבים שצריך להגיע להבנה.
אנחנו רוצים שבהסכם הקואליציוני יהיה ברור שהעניין של הדיור, מחיר למשתכן והעניין של הפיתוח, כל הכספים האלה וכל הפרויקטים שעוקבו לגבי ציבור חרדי.
לצערנו בגלל כל מיני התעסקויות כאלה ואחרות של מפלגות בנושא עתיקים, כבר יומיים לא נערך משא ומתן איתנו. בנושאים העקרוניים.
צריך להגיד לך, זה לא מסע ומתן. הכל תקוע, מכיוון שהדברים שיהדות התורה הגישה, אם זה בנושאים העקרוניים או הכספיים למוסדות התורה וכדומה, אין לנו תשובות.
לא סתם, אנחנו מתעקשים בימים האלה על המשרד הכל כך חשוב, משרד לפיתוח הנגב והגליל והפריפריה. בלי שנוכל לקיים את מה שהתחייבנו, פשוט לא ניכנס לממשלה.
בסיום המסע ומתן הצליחו המפלגות החרדיות להשיג הישגים רבים עבור הציבור החרדי, בעיקר בתחומי החינוך, הרווחה והדת. הם הבטיחו תקציבים גדולים יותר למוסדות החינוך העצמאיים, הטבות ותמיכות לאוכלוסייה החרדית, וחקיקה בנושא דת כגון גיור, נישואים וקבורה. בתחום המשפטי הצליח נתניהו להבטיח את תמיכת השותפים ברפורמות שיחזקו את כוח הממשלה מול בית המשפט העליון, ולמרות שהנושא המשפטי נכנס באופן פומבי להסכמים הקואליציוניים, אף אחד לא תיאר לעצמו שכעבור כמה ימים, יריב לוין יגיש את כל חבילת הרפורמה המשפטית בחבילה אחת ועוצמתית שתיקח את ישראל לאירועים חברתיים שכמותן לא נראו מזה שנים, אבל על כך נדווח בנפרד בהמשך. בכפזיין בכסלב, תשפ"ג, הודיע בנימין נתניהו לנשיא המדינה יצחק הרצוג כי עלה בידו להקים ממשלה בישראל, וזו הוקמה ביום חמישי, בטבת, בשעות אחר הצהריים.
אני קובע כי הכנסת הביעה אמון בממשלה בשעה טובה ומוצלחת.
אני, בנימין נתניהו, מתחייב כראש הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה.
היום הזה אנחנו מקימים ממשלה שתשרת את אזרחי ישראל כולם.
אני פונה בעיקר לציבור המסורתי, שאני איתו, כל השנים הייתי איתו, אני פה הרבה שנים בכנסת. אני הולך עם הציבור המסורתי, אני רוצה שתהיה פה יהדות. לא הולך להשתנות דבר.
הממשלה יצאה לדרך וכאמור, כעבור זמן קצר, הציג שר המשפטים החדש יריב לוין את הרפורמה המשפטית שהגה יחד עם שמחה רוטמן והציונות הדתית.
אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות, שתכליתה חיזוק הדמוקרטיה, שיקום המשילות, השבת האמון במערכת המשפט והשבת האיזון בין שלוש רשויות השלטון.
דבר אחד יריב לוין לא לקח בחשבון, למחרת היום התקיים הדיון בבגץ בעתירות שביקשו לפסול את יושב ראש ש"ס אריה דרעי מכהונת שר בממשלה, ואכן בדיון הדרמטי בעליון דרעי נפסל.
אני לא מתכוון, או אף אחד כאן לא מתכוון, לוותר על שירותיו של אריה. ואני אגיד לכם גם למה. קודם כל, כי זה לא צודק, כי זה לא אישי, כי באמת שאלת שלטון הרוב ורצון הרוב נפגע באופן קשה ביותר. אנחנו באנו לעשות את הצלת הדמוקרטיה.
אף אחד לא הזהיר את ראש הממשלה שהוא פועל בחוסר סבירות קיצונית. אני שואל אתכם, האם מישהו רוצה להכשיל אותו בכוונה?
דמוקרטיה זה מה שהם אומרים. אם פעם זה הרוב, אז זה הרוב. אם זה המיעוט, זה המיעוט.
עד היום פתוחים מקורביו כי נאומו הלאומתי של לוין נגד מערכת המשפט הוא זה שחרץ את דינו של דרעי להיפסל. נכון להיום, ולמרות האתגרים הרבים בפניה ניצבת הממשלה, היא נראית יציבה. בפתחה של שנת תשפ"ד, היא צפויה לעבור עוד מכשול, ואולי גם מכשול נפיץ במיוחד, שליווה אותנו השנה ולמען האמת גם את השנים הקודמות. חוק הגיוס שהמפלגות החרדיות מתעקשות לאשר, באופן שיאפשר לכל בן ישיבה לשקוד על תלמודו ללא הפרעה, לצד ניסיונות בלתי פוסקים להביא לפשרה כלשהי בסוגיית הרפורמה המשפטית, שקרה את המערכת הפוליטית ואת אזרחי ישראל.
לא נהיה מוכנים שלומדי תורה באמת, ושתורתם אמנותם יהיו עבריינים פליליים במדינת היהודים. ולומדי התורה הם שבט הלוי של הדור.
חוק הגיוס יש לנו ממשלה כזו שמה שהיא אמרה שהיא תעשה, היא תעשה, ויש לנו הסכם קואליציוני בזה.
מי יחתום בעתיד הסכמים אם לא מקיימים את זה? נתניהו לא יכול להיות זה שאומר לי, אני לא יכול. לא יכול, אל תהיה ראש ממשלה. לך הביתה, מה זה לא יכול?
האם בסיכום תשפ"ד נוכל לעסוק בהישגים החדשים של הממשלה, שהחלה שנה רגועה יותר, ימים יגידו.
זה מה שהיה לנו בשנה החולפת, תשפ"ג, בפוליטיקה הסוערת כאן במדינת ישראל, שנפתחה במערכת בחירות חמישית.
אתה יודע שהקשבתי לכתבה הזאת ברוב קשב, ושמעתי את קולותיהם של גפני, של גולדקנופ, של אריה דרי, וגם של איתמר בן גביר, איך הם התלהבו אחרי הניצחון, היו ממש מולהבים מכל העניין, היו הרבה מאוד הבטחות. ותוך כדי הכתבה הזאת שאלתי את עצמי, ושאלתי גם את פרשננו איתי גדסי, מה מכל מה ששמענו עכשיו הובטח, מה שהובטח וקוים. אז הוא ענה לי בשורה התחתונה.
חד פעמי ושתייה מתוקה.
חד פעמי ושתייה מתוקה, צריך להוסיף ולסייג, לומר גם תלושי המזון של אריה דרי שהיום
אושרו בבגץ, נכון, לפני שעתיים.
אבל מכל ההתלהבות הגדולה שאחרי הניצחון המזהיר שהיה למפלגות
הימין, עדיין לא ראינו תוצאות גדולות, ראינו
פירורים.
ראינו פירורים, ראינו קצת לאברכי הכוללים.
ליבת הבטחה של התלושי מזון קוימה, צריך לומר את זה.
נכון, מסכים.
צריך לומר את זה.
הבטיחו לאברכי הכוללים והם קיבלו תוספת, עדיין לא מה שהובטח. הבטיחו את השוואת תנאי החינוך החרדי.
לא קרה.
עדיין לא קרה, התחיל המהלך של פרסום קול קורא לפני שבוע, לפני כמה ימים, כלומר המהלך התחיל, בוא לא נשכח שכל דבר, גם תלושי המזון, למה קרה רק היום? כי הכינו והכינו ומשפטי ועניינים ואחרי זה עתירה לבגץ, כל דבר לוקח פה זמן במדינה הזו, אז צריך להיות עם אורך רוח, אבל מותר עדיין לומר, לא הכל קוים עדיין, חד וחלק.
לא הכל קוים, וגם אם יש נושא באחד הקטעים שאמרתי אותם ביומן השנה, זה נושא של יוקר המחיה, זה לא רק שלא קוים, ובעניין הזה מגיע, אתה יודע, ההפך מלייק.
כשנגיע לכתבה הכלכלית בהמשך, נדבר שם על יוקר המחיה ברחבה.
לא, אבל אני רק רוצה להגיד משפט, חצי משפט בעניין זה של יוקר המחיה, זה ממש 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 לא קוים, רחוק מלהיות מקוים.
וגם זה תהליכים מן הסתם. אנחנו עם בחירת אנשי השנה, מי הוא איש השנה שלכם בפוליטיקה החרדית? איך עושים את זה? איך מצביעים?
לבחירת אנשי השנה בפוליטיקה החרדית, חייגו כעת 039-039-039, שלוחה 9.
ושם אתם מצביעים על אחד משלושת ראשי המפלגות החרדיות.
חשוב הרבה. לומר, יש כבר עכשיו, נכון לעכשיו, תוך רבע שעה, אלפי הצבעות.
מדהים.
כן, ותתקשרו למספר. אריה דרי או
משה גפני או יצחק גולדקנופ.
כן.
אחד משלושתם. מי הוא איש השנה? ב-039-039-039, שלוחה 9. אל תנסו יותר מפעם אחת, כי המערכת חוסמת אחרי הצבעה אחת. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. ראשונה.
עכשיו איתכם, יומן השנה לסיכום שנת תשפ"ג, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
יומן השנה לסיכום תשפ"ג, ממשיכים, ואני מזכיר לכם שיש אפשרות להצביע.
רגע, לפני השנה. שאתה מזכיר להם, אני רק רוצה לומר לכם שאנחנו לקראת כתבות מרתקות וגם מרויינים עוד יותר מרתקים. יומן השנה עד השעה 10, וכן, ועכשיו תזכיר להם שאנחנו בעיצומו של סקר, לא סקר, זה סקר?
סוג
סקר.
של מי הוא איש השנה שלכם?
בפוליטיקה.
החרדית. יש שלושה מועמדים, למי שמצטרף אלינו עכשיו, שלושת ראשי המפלגות החרדיות, הרב אריה דרי, הרב משה גפני, הרב יצחק גולדקנופ, ואתם מחייגים באמצעות התיבה הבאה.
לבחירת אנשי השנה בפוליטיקה החרדית, חייגו כעת 039-039-039, שלוחה 9.
זהו, מתקשרים, אנחנו נפרסם את זה,
כן? עוד מעט, כן, עוד מעט נפרסם את התוצאות, ועוד מעט גם נסגור את התיבה, ואנחנו עם הכתבה הבאה.
שלושה פיגועים קשים וכואבים פגעו בבטן הרכה של הציבור החרדי בשנת תשפ"ג. שלושת הפיגועים אירעו בירושלים, בשכונת נווה יעקב, בשכונת רמות, ובצומת היציאה מהעיר. הרבה דם נשפך כמים בשנה החולפת, הרבה דמעות זלגו, הרבה כאב ועצב, והרבה תפילות לבורא עולם שיחדש עלינו שנה חדשה, טובה, ללא אסונות חלילה. בנצי לזרוביץ' כתבנו חוזר אל הפיגועים הקשים שראו בשנה החולפת באזורים החרדים בירושלים.
בשנת תשפ"ג הראו לא מעט פיגועים במדינת ישראל. אולם שניים מהם נצרבו היטב בציבור החרדי.
טבח בירושלים בליל שבת קודש. שבעה בני אדם נרצחו על ידי מחבל נתעב שפתח במסע הרג סמוך לבית הכנסת עטרת אברהם בשכונת נווה יעקב בירושלים.
אנחנו עם דיווח מיוחד על אירוע דריסה וככל הנראה ירי בירושלים סמוך לשכונת רמות. קובי פינקלר איתנו.
ליל שבת קודש פרשת בו. תושבי שכונת נווה יעקב שבצפון ירושלים, חלקם שרים זמירות שבת, חלקם יושבים ועוסקים בתורה בבתי הכנסת במסגרת אבות ובנים. השעה 8:15, קולות ירי הנשמעים היטב בשכונה מפסיקים לרגע את הכל. שניות לאחר מכן, הללות האמבולנסים וכוחות הביטחון קוטעים את שלוות השבת בשכונה. השמועות עוברות מפה לאוזן, פיגוע סמוך לבית הכנסת עטרת אברהם שברחוב הראשי. משפחות שהיו באותה שעה ברחוב נטבחים על ידי מחבל שפותח לעברם בירי. זוג נוסף ששומע את המתרחש יורד מביתו לסייע לפצועים, אולם גם אותם המחבל רוצח. המחבל נכנס לרכב ונמלט מהמקום. כוחות משטרה שהיו בקרבת מקום פותחים במרדף אחר הרכב, חותרים למגע, קרב יריות מתנהל בין השוטרים למחבל שמצליחים לחסל אותו.
ראינו מחבל יורה ועושה וידוי הריגה על אנשים, כל מי שהוא ירה בו והוא הפיל אותו על הרצפה, הוא עשה לו וידוי הריגה, ירה לו בראש, עד שהוא לא ראה שהוא הרג אותו, הוא לא עזב אותו.
שבעה בני אדם נרצחו בטבח הנורא, בהם גבאי בית הכנסת, נער בן 14 ואנשים נוספים שיצאו מבית הכנסת. שלושה בני אדם נוספים נפצעו בדרגות שונות.
אחד שוכב כרגע, תודות.
המחבל לא נוטרל עדיין, נכון?
המחבל לא נוטרל, ברח.
כמה פצועים אתה רואה שם?
אני רואה כרגע אחד שוכב.
הוא מחוסר הכרה? תבדוק בבקשה. הוא מחוסר
הכרה, שוכב, לא זז, בסדר?
במקום הגיע מפקד מחוז ירושלים ניצב דורון טורג'מן, שקיים הערכת מצב שלבסוף השכונה תוגברה בכוחות משטרה רבים.
20 דקות לפני שהוא עשה את הפיגוע, הוא הסתובב עם אקדח דרוך, עם כמה מחסניות כדי לדעת בדיוק איפה יש יותר עוברי אורח כדי לראות בהם.
ההלם והכאב של העם כולו ותושבי נווה יעקב נקרו היטב בהלוויות של הנרצחים.
מהר להגיע לצומת רמוד, היה פה תאונה, ארבעה נפגעים פה על הרצפה. פני נביא סמואל, יש ארבעה פצועים, אחד מהם תינוק פה בעגלה. מהר, תשלחו, מהר, מהר. אני חושב שזה פיגוע.
שבועיים לאחר מכן, ערב שבת קודש פרשת יתרו. השעה 1:30 בצהריים, בזמן שכל בית בישראל עסוק בהכנות האחרונות לשבת, מגיעה ההודעה על פיגוע בצומת רמות בירושלים. פיגוע שזעזע את כל העם כולו בארץ ובתפוצות.
רכב שעומד בתוך תחנת אוטובוס פגע באזרחים. אנחנו רואים הרבה אנשים שוכבים על הרצפה מדממים. שני אזרחים שעומדים עם נשקים לכיוון אותו מחבל, ואז למעשה המחבל מנסה להשתולל, מנסה לנסוע, אין לי מושג מה הוא ניסה לעשות ברגעים האלה. שני השוטרים הנוספים מצטרפים, ואז למעשה מבינים שהוא מנסה להמשיך את הפיגוע, ובאותו רגע מנטרלים אותו.
מחבל מגיע עם רכבו לצומת רמות סמוך לרחוב מירסקי, ובמהירות גבוהה עולה על המדרכה ופוגע בקבוצת אנשים שהיו בדרכם לשבת, כל אחד במקומו.
אירוע קשה עם כמות גדולה של נפגעים, ובשעה שאחת וחצי בצהריים, כאשר התחנה הזאת הומה מאנשים שממתינים לתחנת, לאוטובוס שאמור להגיע, הוא עולה על הנושאים, ביניהם גם כמות של ילדים שחזרו מבתי הספר ומהחדרים.
בפיגוע הזה נהרגו במקום הילד יעקב ישראל פלי השם יקום דמו, והאברך הרב אלתר שלמה לידרמן השם יקום דמו. מהמקום פונו פצועים נוספים, ובהם הילד אשר פלי, אביו הרב אברהם נוח ועוד כמה תלמידי ישיבה. עם היוודע הפיגוע, הגיע למקום האימא פלאי, שידעה שבעלה ובנם נמצאים בתחנה, לאחר שהלך ללוותם לאוטובוס בדרכם לשמחה משפחתית. היא הבינה את המתרחש, וכל העת ניסתה לברר מה עלה בגורל ילדיה.
היא מסתכלת לי בעיניים ושואלת אותי, הוא בחיים? מה המצב שלו? אני כבר ידעתי שהוא לא בני חיים, מי אדם לא ידע. מאוד זלגו לי מהעיניים, ועצרתי את עצמי שלא לפרוץ בבכי. כמה דקות החלטנו עם הקצין שהזיהוי לא יהיה פה, אלא יהיה בשמגר. אז היא התחילה להבין שהילד הזה הוא כבר לא בן החיים. אני ראיתי את הילד ולפני שכיסו אותו. ילד יפה יפה, יפה תואר. קטן, בן ארבע, ילד קושי. קושי, קושי חי את החיים.
בורא עולם לקח לנו שתי ילדים מתוקים, מתנות מתוקות. הלכו עם בגדי שבת, נסיכים. ראיתי אותו, אותו הייתי צריכה לזהות. פני מלאך. אמרתי, אם יש מישהו שצריך להיות קורבן על עם ישראל, שבן אבלה בא, והוא הנציג עכשיו של ילד יהודי, שעולה בקדושה, אז זה מתאים.
עוד סמוך לכניסת השבת, ובא למנוחות הילד הקדוש, יעקב ישראל פלאי השם יקום. במהלך השבת, בכל אתר ואתר, ובשכונת רמות בפרט נישאו תפילות לרפואת האבא אברהם נוח בן יהודית ולרפואת שאר הפצועים בהם הילד אשר. אולם בצאת השבת פשטה הבשורה הקשה כי גם אשר פלאי נרצח בפיגוע. בשעת לילה מאוחרת התקיימה הלוויה מביתם בשכונת רמות ד'. הספדים רבים נאמרו בלוויה, אך ההספד שלא הותיר אף עין יבשה גם בקרב אנשים רחוקים היה הספדו של האח שזעק לאחיו שנרצחו, שהתפללו שאבא יבריא.
גושי! יעקב! כל שבוע, בשעה הזאת, אתם חוזרים עם אבא, אתם חוזרים ללמוד, זה חינוך על הפנים, זה שמחה, עכשיו אתם יודעים בקודש ברוך הוא. הייתי איתכם ברגעים האחרונים,
במקביל נערכה הלווייתו של האברך הרב אלתר שלמה לדרמן בהשתתפות המונים.
יום מיוחד שם, כל אחד דאג לכולם. שיחה אחרונה שהיה לי איתו והוא התקשר לשאול אותי מאוד.
המונים הגיעו לנחם את בני משפחת פלאי ובהם גם מנהיגי המדינה. אך יותר משבאו לחזק, יצאו כולם מחוזקים מדברי האימא שהתראינה לכלי התקשורת וחיזקה את עם ישראל.
לא יודעת, סרט מתח. בעל מאושפז בכלל לא נמצא פה בכל המערכת. שתי ילדים שעברו טראומה, שתי ילדים שלקחו לנו אותם, ואנחנו צריכים להתמודד עם האובדן. אם היו שואלים אותי אם אני יכולה לעמוד בכזה מערכת, אם היו שואלים אותי מראש אם אני חושבת שאני יכולה, אני לא חושבת שיכולתי להגיד את זה.
כמה חודשים לאחר מכן נולד למשפחת פלאי בן, וכפי שאומרים חז"ל, נתרפאה המשפחה כולה, שהאבא, הרב אברהם נוח פלאי, יושב על כיסא גלגלים ומברך בבכי רב את הברכות להכניסו בבריתו של אברהם אבינו וברכת שהחיינו.
מה ישראל, אדוינו אלוהינו, אדוינו אחד.
שמע ישראל.
ויה בן ליד הסנדיק.
ויקרא שמוי בישראל.
פיגוע נוראי נוסף התרחש בתחילת השנה, במהלכו נרצח בן הישיבה אריה שטופק, השם יקום דמו, תלמיד ישיבת הרי יהודה במושב בית מאיר. אריה עמד בשעה 7 בבוקר עם חברו אלחנן ביטון בתחנת האוטובוס ביציאה מהעיר ירושלים, כשמחבל הפעיל מטען חבלה שהטמין במקום. אריה בן ה-16 נהרג במקום. אלחנן שראה הכל סיפר מה שקרה שם.
אני ואריה היינו בדרך לישיבה, לישיבת הרי יהודה שבמושב בית מאיר. היינו באמצע לדבר, פתאום אני רואה שם באזור שם של האנשים בן אדם ערבי עומד ומצלם אותנו. היה נראה לי מוזר, הסתכלתי סביבי, ראיתי שאין שום דבר, המשכנו לדבר. פתאום אני שומע את הבום, אותם שניות קלטתי שזה פיגוע. אני רואה את אריה קיבל מכה חזקה, פתאום אני מסתכל על אריה עוד פעם. חזרתי לעזור לו, חזרתי לראות אם אני יכול לעזור לו במשהו. אמרתי לו, אריה הוא לא ענה. הבנתי שהוא כבר כנראה נפטר.
אריה צ'ופה קשה מקום דמו. ובא לי מנוחות בהלוויה קורעת לב.
תמיד הכנתי את עצמי לדבר על אריה, כמה הוא בחור טוב, כמה הוא נעים לסביבה, אבל בכזאת סיטואציה בחיים שלי לא חלמתי שאני אעמוד ואני אדבר על אריה. הישיבה שלנו היא גוף אחד, יש לה הרבה איברים, כל בחור הוא איבר, אבל אריה היה הלב, הלב שכל הזמן דאג להעביר דם לכל האיברים, להאיר פנים לכולם.
בסוף שנה זו אין ספק כי תפילות הימים הנוראים יקבלו משמעות אחרת.
הובינו מלכנו, עשה למען הרוגים על שם קודשך.
מצמרר מאוד, והנה ברקע, עם דמעות של כאב ויגון, רק מלשמוע את הקולות האלה, וברקע שיר מרגש שכתבו חבריו של בחור הישיבה אריה שצ'ופה, קשה במקום דמו, בישיבת הרי יהודה במושב בית מאיר. שיר שנכתב שבועות אחדים לאחר שהוא נרצח, קשה במקום דמו.
נרשם נשמת האדם, למרות שאנו בשר ודם.
מה שהיה שוב לא יחזור, העולם הוא רק פרוסדור.
מודה אני לפניך, אין לי כלום מלמך. מה שהיה זה רק ממך, וזאת כי אני אבד שלך.
את העולם עזבת מוקדם, אבל סימן נשאר פה
בך. אנחנו נחזור לשיר הזה בהמשך היומן אולי, ככה לקראת הסוף, לשמוע ככל שנספיק אולי את כל השיר עצמו, שיר מרגש מאוד של החברים שלו. אנחנו עוד לא סיימנו עם העניין הביטחוני, אנחנו נמשיך עם זה גם אחרי הפרסומות, ואני מזכיר לכם שאפשר לדרג את אנשי השנה בפוליטיקה החרדית, עכשיו ממש 5 דקות אחרונות שאפשר להצביע, ב-039-039-039, שלוחה. תשע.
אני עדיין תחת הרושם של כתבה של לזרוביץ'.
כשישבנו כאן, אני בפסח בגד, הטכנאי לערוך את הכתבות, זו הייתה הכתבה הכי קשה. אני אומר לך, ישבנו שם עם דמעות לשמוע את הקולות, וצמצמנו מה כמויות של קולות ודמעות ששמענו שם. הקצת ששמענו, אנחנו כאן בשידור עכשיו, מצמרר מאוד. בורא עולם, נאמר לו, נבקש ממנו, נתחנן אליו, ש... יעשה הרף לצרותינו, שתהיה לנו שנה חדשה, טובה, ללא אסונות חס ושלום. נצא לעוד הפסקה.
עכשיו איתכם, יומן השנה לסיכום שנת תשפ"ג, עם בצלאל כהן ודוד חכם. לבחירת אנשי השנה בפוליטיקה החרדית, חייגו כעת 039-039-039, שלוחה 9.
עוד מעט נכריז כאן דוד על מי הוא איש השנה בפוליטיקה החרדית, כבר מסתמנות התוצאות בפערים ניכרים.
כן, מעניין מאוד. מעניין. מאוד.
וניתן עכשיו הזדמנות אחרונה להצביע, ממש אחרונה, 2 דקות
שאפשר לדבר. אלפים כבר הצביעו, מאזינים יקרים. מי הוא איש השנה מבחינתכם בפוליטיקה החרדית? אחד משלושת ראשי המפלגות החרדיות, או הרב אריה דרי, או הרב משה גפני, או הרב יצחק גולדקנופ. ואתם יותר ממוזמנים להתקשר עכשיו, כי זה ממש דקות האחרונות,
039-039-039, שלוחה 9. ועכשיו לכתבה הבאה, לא מעט פיגועי טרור היו בשנה החולפת. עשרות בני אדם נרצחו בשורה של אירועים קשים, רבים אחרים נפצעו. הממשלה ומערכת הביטחון נאלצו להתמודד עם מצב רגיש ונפיץ בשטחים, לצד קולות צורמים על סרבנות בתוך המערכת הצבאית בעקבות הרפורמה המשפטית. פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, מסכם את השנה הביטחונית, תשפ"ג.
שנת תשפ"ג תיזכר במערכת הביטחון עם 2 אירועים משמעותיים ביותר שהפתיעו את המערכת. שנת הטרור המאורגן מכנים זאת בצבא, עם 36 נרצחים בפיגועים שונים ברחבי ירושלים ויהודה ושומרון. ובנוסף, שנת המאבק בסרבנות על מילותיה השונות. ומעל הכל מרחפת עננת איראן. הכל כאן קשור.
מהר, תשכחו, מהר, מהר. אני חושב שזה פיגוע.
איפה, איפה, איפה?
למטה? גזרות השונות, גם הרחוקות, גם הקרובות, מחייבות את צהל להמשיך להיות עירני, דרוך, לחזק את ההרתעה, כדי להצליח לקיים מציאות טובה לאזרחי ישראל ובמדינת ישראל כולה. מוכנות של צהל היא השילוב בין הקשירות לבין הלכידות, גם כשיש מתח ביניהן, ולכן הציווי שלנו הוא לשמור את שני אלה ביחד בצורה הטובה ביותר. כל מי שקורא לאי התייצבות בימים האלה, פוגע בצהל, פוגע גם בביטחון המדינה.
בשנה החולפת יצא צהל לשני מבצעים משמעותיים. הראשון שבהם מבצע מגן וחץ, מבצע צבאי של צהל ברצועת עזה נגד ארגון הג'יהאד.
עדכון אחד שהוא יותר משמעותי, לא קשור בכלל ללג בעומר ולמירון, הודעה של דובר צהל שכוחות של צהל תוקף כעת מטרות של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ברצועת עזה, יהיו פרטים נוספים בהמשך, נביא אותם ככל שהם יהיו משמעותיים.
כך נשמעו שידורי קול חי עם תחילתו של המבצע שהחל באמצע חגיגות לג בעומר ומירון, המבצע הצבאי הסתיים כעבור 5 ימים. במסגרת המבצע חיסל צהל 6 מבחירי הג'יהאד בסדרת סיכולים ממוגדים. במבצע תקף צהל מאות מטרות, בהם אגרי רקטות וטילים, משגרי רקטות, מרגמות, מפקדות, מעבדות נפץ. הג'יהאד האיסלאמי שיגר לעבר ישראל למעלה מ-1400 רקטות, כשצהל ביצע לראשונה שני עירותים מבצעיים מוצלחים באמצעות קלע דוד.
המערכת הזאת סיכלה בהצלחה, הרתה בהצלחה, רקטה מעל גוש דן. אנחנו נמשיך לפעול בהגנה ובהתקפה עד לסיום המערכה.
כיפת ברזל הרתה למעלה מ-430 רקטות עם 95 אחוזי הצלחה.
זה מבצע שהתכלית שלו לפתוח במכת פתיחה. מדוע מכת פתיחה? מכת פתיחה אל מול ארגוני טרור היא הטכניקה האפקטיבית ביותר. מדוע? כי הטרוריסטים עושים שימוש במגן האנושי, באוכלוסייה שלהם, ומקשים על פגיעה שהיא פגיעה ללא פגיעה באזרחים, ועל כן הפגיעה במכת פתיחה מתוך שגרה היא אפקטיבית.
המבצע השני שאליו יצא צהל השנה היה מבצע בית וגן בג'נין. המבצע התמקד בפעולה נגד תשתיות טרור, החרמת אמצעי לחימה ומעצר מבוקשים שוב של הג'יהאד האיסלאמי וארגוני טרור אחרים. המבצע כלל לראשונה גם כוחות אווירים ביהודה ושומרון. במהלך השנה כולה פעלו כוחות צהל ב-1900 מבצעים, בהם נעצרו 1560 מבוקשים. בצפון המשיך חיל האוויר לפי פרסומים זרים לתקוף בצורה סדורה בסיסי מפקדה ונשק של האיראני בסוריה, וגם הגבול הלבנוני רותח מתמיד. אוהלים של החיזבאללה בתוך שטח ישראל, עמדות צבאיות במסווה אזרחי, ואפילו שיגור מחבל לביצוע פיגוע בצומת מגידו.
מי שעשה את הפיגוע הזה התחרט על כך שהוא עשה פיגוע כנגד אזרחי מדינת ישראל וכנגד מדינת ישראל. אנחנו נמצא את העיתוי המתאים ונפעל בדרך המתאימה ונקה בו.
אין ספק, שורה של עניינים ותהליכים הפכה את המציאות הביטחונית בכלל ואת הזירה הצפונית בפרט למאתגרת במיוחד. הסיבות ידועות. תחושת הביטחון הגוברת של איראן עקב התקרבותה הגלויה לרוסיה ולסין, מההסכם הבלתי הרשמי שלה עם ארצות הברית ומהיחסים המחודשים שרקמה עם המדינות הסוניות המובליות במפרץ. ההתקרבות בין ארגוני הטרור השוני, בהובלה ובהשראה איראנית, עד כדי תאום מבצעי בין זירתי שמאתגר את ישראל, וגם המשבר הפנימי בישראל.
אני רב סרן א', טייס, משרת את המדינה במשך עשרות שנים בסדיר ובמילואים, לא אסכים לטוס כשכיר חרב במשטר דיקטטורי.
כל קריאה לסרבנות פוגעת בתפקודו של צה"ל וביכולתו לבצע את משימותיו. צהל הוא כלי המגן של מדינת ישראל. השאירו את הוויכוח הפוליטי מחוץ לצהל. זה בנפשנו.
כשגורמים בצבא מנסים באיומים להכתיב את מדיניות הממשלה, זהו דבר פסול בכל דמוקרטיה. ואם הם מצליחים להכתיב את האיומים שלהם, זהו קץ הדמוקרטיה. זהו קץ הדמוקרטיה האמיתית.
סרבנות היא קו אדום. היא לא צריכה להיות בפרוטוקול. לא נכון לדבר סרבנות, לא נכון לעשות סרבנות, כי אנחנו נוסעים במשימה שהעשייה שלה אך ורק בהצטיינות מאפשרת את החיים ומאפשרת גם את המחלוקת הזאת. שצריך להגן עליה מסביב כדי שהיא תוכל להתקיים בתקווה בצורה מכובדת.
הקרע בחברה הישראלית כתוצאה מתהליכי החקיקה שהובילה הממשלה והאיום הגובר על צה"ל ועל יכולתו לתפקד גורמים לאויבים לחוש שישראל פגיעה מבעבר. זה הוביל אותם לנסות ולאתגר אותה מכמה חזיתות במקביל בפסח האחרון. חלקן היו מוכרות ונוחות יחסית להתמודדות. יהודה ושומרון, עזה וסוריה, שבכולם יש לישראל יתרון והרתעה מובהקים ובלתי ניתנים לערעור. וזו בדיוק הנקודה השנייה. חודש וחצי לאחר כניסתו לתפקיד של ראש המטה הכללי, פוגש רב אלוף הרצי הלוי מציאות שעליה איש לא חלם, ממש כמו הקורונה. מאות טייסים שמאיימים לנטוש, ואלפי לוחמים שמודיעים שלא התייצבו ביום פקודה. כרגע זה לא קרה, אבל השטח מתחמם. גם ביהודה ושומרון, גם בצפון, גם בעזה, וגם בתוך הצבא פנימה. הערכת המודיעין השנתית בערב ראש שנה מדברת על סבירות גבוהה יותר למלחמה משזו הייתה בעבר. ההתראות קיימות. עכשיו רק נותר להתפלל שבכל מערכות מישהו יבין שהמצב חמור וישנה את כללי המשחק.
תכלה שנה וקללותיה בעזרת השם, ותחל שנה וברכותיה, שנה חדשה, טובה, ללא פיגועים, ללא מצב ביטחוני מורכב, בעזרת השם. טוב, תמה לה השעה הראשונה, כן. ותמה ההצבעה על איש השנה בפוליטיקה החרדית, והתוצאות...
התוצאות הן דרמטיות ומעניינות מאוד, אנחנו נפרסם את התוצאות בהמשך. הללו בהמשך התוכנית, בהמשך כן, היומן.
נשאיר אתכם במתח, כדאי לכם להישאר איתנו.
כן. בשעה הבאה גם יש לנו נושאים מרתקים לפנינו, כתבות מעניינות, גם רואיינים מעניינים.
ובחירה נוספת של כן. איש שנה בתחום אחר. בתחום המוניציפלי, כן, עוד מעט, עוד כמה דקות נפתח את הקווים לזה, תכף. בצוות שלנו, אסתי פלד, פסח בגד, פנחס בינדר, בצלאל כאן, דוד חכם, שלמה פולה, כולנו שווים, מיד אחרי החדשות, לעוד שעה של יומן השנה לסיכום תשפ"ג, כאן בכל חי.
מיד נשוב ליומן השנה לסיכום שנת תשפ"ג עם בצלאל כהן ודוד חכם.